הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פרשת ניצבים. למה נשמחה פרשת ניצבים? לקללות של פרשת כי תבוא. מה הקשר בסמיכות הזו? התשובה היא, היות ששמעו 100 קללות חסר 2, הוריקו פניהם, אמרו, מי יכול לעמוד באלה? התחיל משה רבנו לפייס אותם. אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום, אבל הוא לא עשה איתכם כליה, הנה אתם קיימים לפניו. מה הכוונה 100 קללות חסר 2? למה לא להגיד 98 קללות? ועוד, אם נספור את הקללות, נשים לב שבאמת יש 100 קללות. אז איך אמרו שיש 100 חסר 2? ועוד, רש"י אומר, בשעה שראה משה רבינו שהוריקו פניהם של עם ישראל, החל להרגיע את עם ישראל שלא יפחדו, הרבה יחסתם ולא עשה עמכם כליים, למה הוא מרגיע אותם? הרי תכלית התורכה לעורר את עירת העונש בלב, אז מדוע משה רבינו מרגיע את העם? אלא, מצינו בקללות, הקללות האחרונות, והיו חייך תלויים לך מנגד ופחדת לילה ויומם, לא תאמין בחייך, בבוקר תאמר מי יתן ערב, בערב תאמר מי יתן בוקר. ההסבר הפשוט בבוקר, יאמר האדם מי יתן ויהיה הערב של אמש, בערב תאמר מי יתן בוקר שכבר עבר, מרוב צער, צוקה, רוצים תמיד לחזור כמה שעות אחורה. המשך הפסוק ופחדת יומם ולילה. בזוהר הקדוש אמר רבי שמעון, המקום הזה הוא הגרוע ביותר, ופחדת יומם ולילה. אבל הוא גם רזה דפורקנה, הוא סוד הגאולה, סוד הישועה, היו חייך תלויים לך מנגד ופחדת לילה ויומם, לא תאמין בחייך, זה הפסוק הרע ביותר, וזה גם הפסוק שמבטא את הישועה הגדולה ביותר. למה? אדם בספקות, אדם בפחד, הוא לא יודע מה יהיה איתו, מפחיד, מטריד, וכמו שהפתגם אומר, האדם לא מת ממה שהוא אוכל, אלא מה שאוכל אותו. ביערות דבש, באחד רושים מדבר, דברי מוסר, לאחר שנפטרו כמה וכמה חברים ותלמידים קרובים מבני הקהילה, והיה מעורר אותם בתשובה. הוא מבקש שלא יתלו את המוות חלילה במקרה הזמן והטבע. פלוני נפטר כי היה זקן, אלמוני כי היה לוקח ללב, ההוא כי לא היה אוכל בריא. לא, אל תטעו לומר כדברים האלה, שהרי נכנסנו בברית עם הקדוש ברוך הוא, ובין הקדוש ברוך הוא משאיר את באי בריתו למקרה הטבע והזמן חס ושלום. ודאי שהאדם עושה את ההשתדלות שלו, אבל אחרי שהוא עשה את ההשתדלות שלו, הוא לא תולה את האירועים הרעים בהסברים טבעיים בלבד. בגמר ירושלמי מסכת ברכות פרק ב' מסופר, אחרי שנפטר רבי סימון הספידו אותו ואמרו, שבטים שמצאו צרורות כספיהם בסקם, כתוב בהם, ויצא ליבם ויחרדו, הם סך הכל מצאו מציאה ויחרדו, חרד ליבם. אנחנו איבדנו את רבי סימון על אחת כמה וכמה שיהיה הלב נחרד. וכאן צריך להבין מהי משמעות ההשוואה בין מציאת הכסף בהמתחות השבטים לפטירת רבי סימון. אם במציאת הכסף אין מקרה כל שכן בפטירת רבי סימון, אלא כאשר מצאו השבטים את צרורות הכסף בסקם, היו יכולים לומר זה בסך הכל מקרה, לא צריך יותר מדי לנתח את זה, יש בסך הכל מקרה נורמלי, רגיל, דברים כאלה קורים. בסך הכל, האיש שממונה על מכירת התבואה, הוא מוכר לכל באי העולם. עשרות אלפי אנשים שהוא מוכר להם לכל אחד התבואה שלו, אז מדי פעם הוא מתבלבל. לזה הוא נותן יותר עודף, לאחר פחות עודף. הרי מקרים שבכל יום שאדם משלם יותר עם מה שהוא חשב, או פחות, בעל העסק שכח לחייב אותו, או חייב אותו יותר מדי, חדשים לבקרים, כל יום קורים כאלה דברים. כך היו צריכים אחרי יוסף, לכאורה, לחשוב. הם היו עוד יכולים לומר, טעות עקום, מותרת, מקרה כזה מותר להשאיר את הכסף לעצמם. אבל השבטים הקדושים לא אמרו מקרה, הם הבינו שהכל מיד הקדוש ברוך הוא, מיד הררו תשובה ואמרו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו, ויצא ליבם, ויחרדו, חרדו חרדה, אין מקרה, מה זאת עשה אלוקים לנו, לא טעו לחשוב, מה זאת עשה המקרה לנו? כך דרשו חכמים בהלוויה של רבי סימון. גם אז היו יכולים לומר, סיבות של מקרה, לא נשמע כראוי רופא פלוני השם, ההוא שאמר לו לאכול מאכל זה, או לא אמר לו לאכול מאכל זה, לא ליפול ליד המקרה, אלא להתעורר ולומר, אם אבותינו במציאת הכסף, בסקם עשו חשבון נפש על אחת כמה וכמה, שיש לנו להתעורר בתשובה בהסתלקותו של רבי סימון. הכל עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה תחילה לעורר אותנו בתשובה, זו המשמעות העמוקה והחיובית של והיו חייך תלויים לך מנגד. שלא יחיה עדיין פריקת עול, אלא כל יום, שוב יום אחד לפני מיטתך, כתב רבי יונתן אייבשיץ, אחרי שהסתלקו כמה מחברי הקהילה, רחמנא ליצלן, יש להתבונן מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל היו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת הלילה ויומם ולא תאמין בחייך, זה הפסוק הקשה ביותר, אבל זה גם סוד הגאולה, כי פעמים שאדם חי בעולם הזה, וברוך השם הוא חזק והוא בריא, ונדמה לו שכל החיים עוד לפניו, והוא שוכח להתחזק באמונה. הוא דוחה את המחשבות לשעת הכושר, מתי יתחזק בתורה בתפילה? בשעת הכושר. מתי יפס את חברו שצייר אותו? בשעת הכושר. אבל זוהי התנהלות שהיא בדיוק הפוכה מהסיבה שבגללה זכה האדם לבריאות, כדי שיוכל לנצל את כוחו בעבודת השם. טוב לגבר יישא עול בנעוריו. פעמים שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם או את האומה לתקופה מסוימת של והיו חייך תלויים לך מנגד, הכוונה כדי לקיים את דברי המשנה באבות פרק ב' ושוב יום אחד לפני מיטתך, שאלו את רבי אליעזר, איך ידע האדם מתי ייפטר מן העולם? אמר, באמת אף אחד לא יודע, לכן שכל יום ישוב בתשובה, שמה הגיע יום יומו ונמצא כל ימה בתשובה. בני אדם לא נבלים כל כך בנתנה תוקף, כי פחות או יותר הכל בסדר, החשבון בנק, הבריאות, וכך האדם מאבד את הרגשת שוב יום אחד לפני מיטתך. על מצב כזה, אומר הפסוק, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויום, ולא תאמין בחייך. אין לך אפשרות לחיים מתוקים יותר, כאשר האדם יעסוק תדיר בתשובה ובשינוי שוב יום אחד לפני מיטתך. מישהו מאמין בחיים שלו יותר מדי, הוא לא שב בתשובה, אלא דוחה את כל מה שצריך תיקון לשעת הכושר. אבל כאשר הוא זוכה לחיות אם לא תאמין בחייך, זה מה שהזוהר אומר, רזה דפורקנה, סוד הגאולה הישועה. לאו דווקא הגאולה הכללית של משיח, אלא גם הגאולה הפרטית של האדם, העץ הרע שלו, המידות הרעות. וכך, האדם יכול להיות עסוק במצוות ומעשים טובים. אז שתי הכללות האחרונות הם מעוררים את האדם לחשוב על התכלית שלו, על המטרה שלו. לכן כאשר שמעו בני ישראל 100 הכללות חסר 2, הוריקו פניהם 100 חסר 2. למה כתוב 100 חסר 2? שכתוב 98 כללות. ואם עושים חשבון יש באמת 100 הכללות. אלא הכוונה, 100 חסר 2. 2 האחרונות הם גם הגאולה. 100 כללות חסר 2, יש צדיק חד כללות, אבל באמת יש 100 כללות. יש 98 כללות, אבל השתיים האחרונות, בערב תאמר מייתן בוקר, בבוקר מייתן ערב, ופחלת והיו חייך התלויים לנגד עיניך. כל לילה הוא מלא פחד, בלי רוגע. למה זה? התשובה היא, כי רק בזכות הבהלה והפחד הזה, אז הם יכולים לחזור אל אמונה נחושה, בריאה ואיתנה לבורא עולם, ולכן רק בזכות השתי הכללות האחרונות האלה, אפשר לומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם עד רבה. הכללות האחרונות הם אלה שמציבים אתכם על רגליכם לנצח נצחים, הכללות שיעמידו אתכם על המקום הראוי, רזה דפורקנה, סוד הישוע להוציא את האדם מהדמיון, כאילו יחיה האדם לנצח עוד שנים ארוכות וטובות, הרי ימי שנותינו בהם 70 שנה עם בגבורות 80 שנה. וכך, אם האדם נמצא עם הגישה הזו, לא דוחה את התשובה לשעת הכושר, כי יש רק את היום הזה לעשות תשובה. ואין הכוונה חלילה להגיע לחלישות הדעת ולחשוש חשש רחוק שלא כדרך התורה, ששמה ממש בלחץ כל רגע שעכשיו הולך יותר מן העולם, אלא ודאי שבאופן כללי יש לו ברקע בחיים שלו את התפיסה שלו חיים לנצח, לא להיכנס לעצבים, פחדים ובעלות, חרדות ולחצים. הכוונה היא, כן, שהרקע הזה ישנו. העולם הזה הוא זמני, אנחנו עורכים זמניים בזה העולם, וצריכים לתפוס עוד ועוד מעשים טובים בכל שעה ובכל זמן. ועד רבה, מהמקום הזה מתחזקת האמונה, ומהמקום הזה האדם נעשה פיקח יותר, חיובי יותר, יעיל יותר. דווקא עדי הפסוקים, הכללות האלה, תזכו להיות אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, לעמוד תמיד עם הרגשת שביתי השם הנגדי תמיד. אם כן, זה לא הפסוקים הרעים מכל, אלא הטובים. מכאן אפשר להגיע לפרשת התשובה. התורה הפרשת ניצבים עוסקת בנושא התשובה, והיא אומרת את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשותו. לדעת הרמב"ן והספון, הפסוקים האלה מדברים בנושא התשובה. ואם זה כל כך קרוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשותו, למה בכל אופן לא מוצאים מי שכן שב בתשובה? למה הרשעים לא בוחרים בדרך הכל כך קרובה לכאורה, אותה דרך שהתורה אומרת עליה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשותו? אמנם מצד התשובה, המצווה הזו היא באמת קרובה. הבעיה היא לא הקושי לעשות תשובה, אלא בגלל סיבה אחרת. בגלל ההרגל של האדם, האסון הגדול של האדם, ההרגל. הוא מתרגל לכל מצב, הוא מתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי. הנפש של האדם מרגישה את הפער בין המצוי מישהו כעת לבין הרצוי מישהו אמור להיות, והנפש מרגישה לא נעים, רגשות חרטה, אולי אפילו אשמה, ולכן מחפש את הנפש את הפתרון שלה, את השלווה, את הרוגע. וכך האדם אסור בדמיונו, כמו שאומר רבי ישראל מסלנד, והדמיון עוזר לאדם לצייר ציור של סוג אדם איכותי, יעיל, חכם, פיקח, טוב מספיק. האדם מצדיק את עצמו, מצדיק את העשייה שלו, מצדיק את ההתנהגות שלו. כך האדם פטור מכל אחריות. הוא יכול להמשיך בשלו מבלי שהוא באמת אמור לעשות שינוי בחיים שלו. יש לו רגע של מוטיבציה, רגע של התלהבות, אבל אז תוך זמן קצר האדם חוזר לגודל הטבעי שלו, למי שהוא באמת. כך אומרת הגמרא מסכת שבת למד א', זה דרכם כסלם, או יודעים רשעים שדרכם למיטה, ויש להם חלב על כסלם, יודעים את האמת, יודעים שלא חיים לנצח, יודעים שעתידים ליתן דין וחשבון להיפטר מהעולם, יודעים שהגוף קלה והנפש חיה לנצח. מכירים, מודעים, להכל ובכל אופן, מעדיפים להימנע מכל אחריות ורצינות ולהמשיך עם כוח ההרגל, שאין לו באמת הסבר שכלי, אלא פשוט ממשיכים בנאיביות, אמונה של פתי יאמין לכל דבר שהכל יהיה בסדר. זו דת, דת ההרגל. לא שואלים שאלות. חושבים שהירים לדבר השם הם פתי, מאמינים לכל דבר. חלילה, לא שואלים שאלות. אבל כמה הדברים הפוכים. הדרבה, גישה חילונית לחיים, היא הגישה שלא שואלת שאלות, ובאופן נאיבי, אמונה של פתי יאמין לכל דבר, הולכים לקראת רחמנא ליצלן, אבדון מכוח ההרגלים ואמונה פתטית שאין שום משמעות לחיים, והעולם זה רק חומר. וכך כל אדם, איש הישר בליבו המעוות, כך יעשה, ויום אחרי יום עסוקים בדברים ומעשים שליליים ולא חיוביים, בכל אופן לא ערכיים מקדמים במה שקשור לחיי הנצח. ההרגלים של האדם מושכים אותו אל ההתנהלות של פתי יאמין לכל דבר, והוא ממשיך עם ההרגל שלו שהכל בסדר. בדיוק כמו אותם הורים שלא משקיעים בילדים שלהם יום אחרי יום, הם עסוקים בעבלים בזבוז זמן מריבות, שהם בעצם לא יזכרו את נושא המריבה עוד. עוד יומיים יחזרו לאותה המריבה, ובינתיים הילדים גדלים באווירה קשה לא נעימה, באווירת מתח. ביום בו מתחיל הילד לבטא את הכל המתחים הסמויים שהוא הסתיר במהלך השנים, ההורים מבינים את הטעות שהם עשו, זה במקרה הטוב. במקרה הרע הם יאשימו את ירידת הדורות, את המוסד הלימודים, את החברים הלא טובים. בכל אופן, הם לא שמו לב בשעת מעשה לתרומה שלהם לכל מהלך ההידרדרות. למה? לא בגלל שהם היו תחת השפעת אירוע מיסטי, לא בגלל שהכל היה נסתר. הם ידעו הכל, אבל היה כוח גדול יותר מהמודעות של האדם. יש כוח אדיר שנקרא כוח ההרגל. הם ידעו שהם עושים טעויות, אבל כוח ההרגל השתלט ושאב אותם. וכוח ההרגל מונע מהאדם להתייחס למה שהוא יודע, הוא יודע כמה לא בריא לאכול מאכלים מסוימים, הוא יודע כמה לא נכון להיכנס לנושאים מסוימים, מכיוון שזה יותר מדי מכעיס אותו, הוא יודע כמה לא נכון להרים את הכל, הוא יודע כמה לא נכון להיות אדיש, הוא יודע מצוין מה נכון, מה לא נכון, ובכל אופן הוא נמנע מלפעול באופן הראוי. כוח ההרגל חזק מכוח המודעות. אם רוצה האדם לממש את כוח הבחירה, אם רוצה האדם לנצל את היכולות לעשות שינוי, צריך האדם להיעזר בעצות הנהדרות של חז"ל. מצינו במדרשים אנשים ששבו בתשובה באופן פתאומי. לדוגמה, יקום איש צרורות, הוא היה האחיין של רבי יוסי בן יועזר, והיו מוליכים, השם ישמור את רבי יוסי בן יועזר לתלייה, ומי היה רוכב על הסוס בגאווה? יקום איש צרורות, אמר האחיין לדוד הרב רבי יוסי בן יועזר, בוא ותראה את הכבוד והעוצמה שלי, בוא שים לב לחיסרון המצוקה שלך. אמר רבי יוסי בן יועזר בקור רוח ובצורה עניינית, רצינית ואמיתית מאוד. אם והיה ולמחיסיו אתה בעולם הזה כל כך טוב לך ולי כל כך רע, אז בעולם הבא כמה טובה תהיה לי וכמה רע יהיה לך. אם בעולם השקר הכל כל כך הפוך, בעולם האמת יהיה הכל כל כך ישר עשרות מונים יותר מאשר השקר שבעולם הזה. הדברים חדרו אל ליבו של יקום איש צרורות. אומרים בעלי המוסר, מן הסתם בהרבה פעמים ניסה הרב הדוד לדבר עם האחיין, אם יקום איש צרורות, אלא שהוא האחיין לא רצה לשמוע. כעת בפעם האחרונה, כאשר מוליכים את רבי יוסי בן יועזר למוות רחמנא ליצלן, וגם אז הוא שומר על קור רוח, על תגובה עניינית ואמיתית, גם אז הוא ממשיך ברוגע ובשלווה לומר שהוא לא מפחד מעמוד התלייה, כי החיים לא נגמרים בעולם הזה, הם רק מתחילים לקראת עולם הנצח, שם זה שיא חוויית עוצמת החיים. כאשר השמה בפנים יקום משצרות את העוצמה הזו, אז הוא החליט שהוא מקיים בעצמו ארבע מיטות בית דין, והוא נפטר עוד לפני רבי יוסי בן יועזר והגיע לעולם הבא לפניי. אמר רבי יוסי בן יועזר, בשעה קלה קדמני זה לעולם הבא. כך מצינו רבי אלעזר בן דודאיה, עבודה זרה, י"ז, היה שקוע בעבירות, אבל כאשר הוא הפנים שהוא חייב לעשות שינוי, הניח ראשו בן ברכיו גא בבחייה ויצא נשמתו ויצא בת קול, ואמרה שהוא מזומן לחיי העולם הבא. ההרגל ממית את הערכים ואת המוטיבציה. אם רוצה האדם לצאת מבית האסורים של ההרגלים, הוא צריך לעשות מעשה. מיד כשישנה התרגשות לעשות מעשה, לא להשאיר את ההתרגשות בתור התרגשות, את המוטיבציה בתור מוטיבציה, כי מההתרגשות ומהמוטיבציה לא יישאר כלום. זה רגע מעורר השראה שילך לאבדון בתאום הנשייה. אם אנחנו רוצים רגע מעורר השראה עם חותם בחיים, ישנה חובה מיידית לתרגם את ההשראה למעשה, לעשייה, והתשובה היא פשוטה. לעשות תשובה, לצאת עם מעשר הרגלים פשוט, לא קשה. זה קרוב על האדם כי קרוב אליך, הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשותו. המחסום הוא לא כוח נסתר, מיסטי, שמימי, לא מובן. זו פשוט העצלות וכוח ההרגל. העצלות לעשות שינוי, וההרגל שמתרגל האדם אל הרע והשלילי. לכן, מכוח ההתרגשות, מיד יתרגם הלכה למעשה שינוי, ובכך הוא מתחיל מהלך חדש, מהלך התשובה בחיים. היו ברוכים.
כי הילד ההרוג, עם הרב אייל אונגר.